רוצה לסיים היום את, את הסדרה הזאת של רגש, רגש השכל או רגש בכלל. דיברתי בפעם הקודמת על המצוות שקשורות רגש, זאת האהבה, שנאה, יראה, שמחה. והתמונה באופן כללי שניסיתי להראות שם, זה שהציווי בדרך כלל הוא לא ציווי על רגש, אלא או על משהו שהוא ממש לא רגשי, או על מעשים שמטרתם להגיע או לעורר רגש, או להגיע לרגש. אבל בסופו של דבר, הטענה הייתה שאין מה לצוות על הרגש כשלעצמו, בגלל שרגש הוא לא משהו שנתון ישיבות בשליטתנו. לכל היותר אנחנו יכולים לעשות דברים כדי לעורר רגש כזה או אחר, אבל להגדיר שהמצווה עצמה היא הרגש זה דבר בעייתי. אמרתי שיכול להיות שאפשר להגדיר, יש הגדרות הלכתיות כאלה שתמיד צריך לדעת אם זה נכון למדנית, כן? שהמצווה היא הרגש, שכמובן מה שמצופה מאיתנו זה הפעולות שיביאו אותנו לרגש הזה. הרגש הוא, הוא התוצאה הנרצית. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, בשורה התחתונה מה שמוטל עלינו אלה הפעולות שמביאות אותנו אל הרגש ולא הרגש עצמו. וזה יוצא ממה ש... כל מה שהקדמתי לפני כן, שבעצם רגש זה איזשהו מצב נפשי, וציוויים אמורים לפנות לשכל או לרצון, לדברים שבידינו ושתלויים בעבודתנו. אז היום אני אנסה לדבר קצת על היבטים יותר רחבים, לא היבטים ההלכתיים של מעמד הרגש, לא בדיוק בהלכה, אלא מתה הלכה, בתורה, אבל לא דווקא בהלכה עצמה. אני אתחיל אולי עם נפש החיים, שמדבר על שאלת הדבקות, דבקות בקדוש ברוך הוא. מה זה אומר הדבקות בקדוש ברוך הוא? לדבקה בו, זה למעשה אפילו מצווה, כי חז"ל תמיד מתרגמים את זה לדברים שהם בידינו, כי לדבקה בו תמיד וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, אז תמיד זה או להידבק בתלמידי חכמים, או לשאת בת תלמיד חכם, חז"ל אומרים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל יש עדיין מושגים של דבקות, אגב, וזה באמת שאלה טובה מאיפה זה בא. זאת אומרת, בספרות המחשבה והמוסר יש איזושהי הנחה פשוטה שיש ערך כזה של דבקות בקדוש ברוך הוא. כשאצל חז"ל, נדמה לי שיש כמה וכמה ראיות לזה שלא יכול להיות דבר כזה. כי תמיד, לדבקה בו, תמיד נדרש בתואר איזה אי אפשר. אז מה אתה עושה? מתרגמים את זה לאיזושהי מצווה כזו או אחרת, או פעולה כזו או אחרת שבידינו. אם באמת יש מושג כזה של דבקות בקדוש ברוך הוא במובן כשלעצמו, לא במובן המעשים שמבטאים דבקות, אז למה צריך את כל הדרשות האלה? למה צריך להגיד, אתה לא יכול לדבק במי שאמר בעולם, אז תישא בת של תלמיד חכם, או תדבק בתלמיד חכם. לא, תדבק בקדוש ברוך הוא. לא, וזה, למה חז"ל כל הזמן מנסים לברוח מזה? כי זה בלתי אפשרי. אוקיי, לא, זה מה שאני אומר, אבל המושג הדבקות במובנו הנפשי, אפילו כשאני לא הוציא חז"ל, אלא אפשר להוציא את ההפך מחז"ל, שהוא לא יכול להיות, אלא מה? אתה מדבר על עניינים שהם מעשים שאמורים או לבטא דבקות או להביא לדבקות, ואז עוד פעם חזרנו לאותה סכמה שדיברתי עליה קודם, שמושג הדבקות בעצמו הוא בעצם לכאורה מושג נפשי רגשי, אבל מה שמוטל עלינו, מה שמצופה מאיתנו, זה איזשהם מעשים שאולי מביאים אליו, אבל לא, או מבטאים אותו, עוד מעט נראה, אבל לא הוא עצמו. אז זה דבר שנידון בנפש החיים בשער ד', כשכמובן ברקע הדברים זה בעצם פולמוס מול החסידות. למרות שזה לא כל כך מוזכר פה, אבל זה בעצם די ברור שזה הקונטקסט. ושער ד' שמוקדש ללימוד תורה, אולי אפילו היה מקום לדבר גם על השער שמדבר על תפילה, גם בשער שמדבר על תפילה, זה שער בית, גם שם אותו עניין, הוא מתחיל עם התפיסה המקובלת הן לגבי תפילה והן לגבי הדבקות, או תלמוד תורה כדבקות, התפיסה שאומרת שבעצם מה שנדרש מאיתנו זה המימד הרגשי או החוויה. אז גם בתפילה יש הרבה פעמים איזשהן אמירות שהתפילה באה להביא אותנו לדבקות בקדוש ברוך הוא. המימד החווייתי שבתפילה, הרבה פעמים נוזפים באנשים שהתפילה שלהם מיובשת מדי, מין מצוות אנשים מלומדה ולא מביאה אותם, ולא מבטאת איזשהו קשר נפשי לקדוש ברוך הוא. והוא עצמו דווקא, כן, ליטווק כמובן, הוא אומר לו, תפילה זה מין איזושהי אינסטלציה רוחנית, הוא בכלל מתאר את זה פה בצורה לגמרי מכנית. זאת אומרת, אתה אומר את זה, אז אתה מחבר את הצינור ההוא עם הפתח הזה, והשפע יורד, ומין איזה תיאור כזה כמעט אינסטלציה. זה התפילה. ולגבי התורה, גם אותו דבר. אז אני אתמקד בתורה, זה שער שאני מכיר יותר, אפשר לקרוא גם בשער בית, המהלך באותו מהלך. זה אומר כך, שער ד' מתחיל כך, עוד זאת אמרתי לבוא במגילת ספר כתוב בגודל החיוב של עסק התורה על כל איש ישראל יום ולילה להרחיב מעט הדיבור בלשון מדבר גדולת יקר תפארתה ומעלתה של התורה ואדם הישר עוסק והוגה בה בתורת חסד על לשונו לעשות נחת רוח ליוצרו ובוראו התברכנו ואין אתה בדורות הללו בעוונותינו הרבים נפלה מאוד מאוד נתונה בסתר המדרגה התחתונה רחמנא ליצלן התורה, כן, לימוד התורה נמצא בסתר המדרגה התחתונה כאשר איננו הרואות אתה ברבת בני עמנו מגודל סבל מסע עול הפרנסה השם ירחם טוב, יש פה איזושהי אידיאליזציה של העבר אני לא בטוח שבעבר המצב היה אחר אבל זאת הטענה שלו אבל הוא לא מדבר על בטלנים זאת אומרת, הוא לא מתכוון, לא בטלנים, זאת אומרת, אנשים שלא לומדים. הוא לא אומר אנשים שלא לומדים.
אני מדבר על
גודל סבל הפרנסה. גודל סבל הפרנסה גם הוא לא מביא לזה שאין לנו זמן ללמוד. לא רק לזה שאין לנו זמן ללמוד. אלא הוא מביא אנשים לחסידות. זאת אומרת, פשוטים, החסיד לרע שפונה לעגלונים. לעומת האליטיזם הליטאי, שמדבר על אנשים שמקדישים את חייהם ללימוד. זאת אומרת, זה לא תורה לבלבטים, זה לא תורה לעגלונים. ולכן בעצם הוא מדבר לא רק על אלה שלא לומדים כי אין להם זמן, כי הם עסוקים בפרנסה, כמו שהיה נראה מפה, אלא כאלה שבגלל שאין להם זמן או שהם עסוקים בדברים אחרים, אז ייצרו להם אופציות אלטרנטיביות ללימוד תורה. החוויה, הרגש, הדבקות, כל מיני דברים כאלה, לדבק דרך הצדיק בקדוש ברוך הוא, ובעצם הצדיק צריך לעשות את העבודה, וכל האחרים ישתמשו בצנרת שהוא מכין כדי להידבק בעצמם. וגם כמה מאותן אשר קרבת אלוקים יחפצון, הם הבחרו לעצמם לקבוע כל עיקר לימודם בספרי יראה ומוסר כל הימים, בלא קביעות עיקר העסק בתורתנו הקדשה, במקראות והלכות מרובות, ועדיין לא ראו מאורות מימיהם. חבר'ה אלה לא הבינו בכלל מה זה תורה מימיהם. למרות שאנשים שעוסקים לכאורה בדברים הכי חשובים, ומקדישים את חייהם לעיסוק בדברים רוחניים, ולא נגע להם אור התורה. השם יסלח להם, כי כוונתם לשמיים, אבל לא זו הדרך ישכון בם אור התורה. והאמת כי ספרי יראה אינם ככל דרכי השם הישרים, כי דורות הראשונים היו קבועים כל ימיהם בעסק והגיון תורתנו הקדושה, תקועים באוהלי המדרשות בגופי תורה, דברה פירוש רשי ותוספות, גפת, ושלהבת אהבת תורתנו הקדושה היה בוער בליבם כאש בוער, אידאליזציה כמובן עצומה של העבר. אני מספק באיזה דורות היה לימוד תורה יותר חזק, מאשר הדור הזה שבו מצד אחד הייתה החסידות שעסקה בדרכה שלה ומצד השני היו הישיבות שהתחילו אמנם רק בזמנו אבל עדיין נדמה לי שזה...
היה אולי פחות אלו שעסקו בעבודת השם אז היו עסוקים
בתורה של... זה מה שאמרתי קודם, זה מה שאמרתי קודם לכן או שיש פה אידאליזציה לא פרופורציונית של העבר או שהוא לא מדבר בטלנים כמו על כמה לא לומדים וכמה כן לומדים אלא מדבר על השאלה מה עושים אלה שכן לומדים.
שני דברים, הוא אומר את זה בפורש. א', התורה ירדה כי היא הפרנסה ואין
לא, המצווה. לא, זה לא שני דברים.
חוץ
אותו...
מזה גם.
לא, יש... לא, לא חוץ מזה. זה בהחלט אחד אותו דבר. זאת אומרת, בגלל שפיתחו פה אלטרנטיבות תורניות שפונות לאנשים שאין להם זמן, שאין להם את הכישורים לעגלונים, אז גם לימוד התורה עצמו קיבל צביון אחר. עוסקים בדברים אחרים, בצורה אחרת. כמובן עכשיו גם אלה שמלמדים אותם זה ככה, כי הם צריכים גם לעסוק בזה. אז גם הרבס, או כן, ראשי הישיבות החסידיות, היום זה כבר לא נכון, אבל נגיד מה ש... האנלוגיה של מה שהיה אז. גם הם בעצם עוסקים בתורה באיזשהו מובן אחר. אז הוא אומר, וכאשר ערכו הימים, הנה כן דרכו של היצר מעולם, להתקנה בעם השם וכו', יצר הרע וכל מיני דברים כאלה. ואז כמובן כנגד זה קמה תנועת המוסר, אנשים שרוצים לעסוק במוסר ולהוות אלטרנטיבה, שאפשר לראות פה איזושהי ביקורת גם על העניין הזה. כי גם זה בעצם זאת אלטרנטיבה שמנסה להתחרות עם החסידות במגרש שלה. כי מנסים בעצם ללמד יראה, אבל לא במובן של חסידות, אלא בספרי יראה. כן, סלנטר אחר כך, וכל מיני יותר מאוחר קצת. אז הוא אומר, אומנם כל איש תבונות אשר שכלו ישר הולך, יבין מדעתו כי לא כיוונו בהם להזניח חס ושלום העסק בגופי התורה. גם כשחיברו ספרי מוסר, הקדמונים, כן, רבי מיונה וכו', היו כמה כאלה, זה ודאי שזה לא בא במקום העסק בגופי תורה, אלא מה שהוא אומר בהמשך זה קו חומטין. מה שאתה מכניס כדי לשמר את האוצר של התבואה, אתה מכניס קו של חומר שימור כזה של חומטין, אז גם בלימוד תורה צריך להכניס קו, כן, חלק קטן של יראת שמיים כדי לשמר את הלימוד. אבל הלימוד זה לא זה, זה רק אמצעי שימור, היראה. היראה זה לא לימוד תורה, היראה זה... האופן שבו אתה משמר את התורה שאתה לומד. הלימוד תורה זה לימוד תורה, זה גמרא ראשית תוספות. ואז אומר, ולכן אני רוצה לדבר פה מה זה עסק התורה לשמה, ועל מה מדובר פה לתקן את התפיסות האלה. ואז הוא אומר ככה, יש לו פרק ב' ופרק ו', והם בעצם העיקריים פה בשער ד', אז עכשיו ציטטתי חלקית מפרק א', זה אומר כך, עניין עסק התורה לשמה, זה פרק ב', האמת הברור כי לשמה אין פירושו דבקות. כמו שסוברים את רוב העולם. לימוד תורה לשמה, הכוונה, כך סוברים רוב העולם, הוא מתאר, זה לימוד כדי לייצר דבקות. הוא אומר, זה לא נכון. עסק התורה לשמה זה לא, אין פירושו דבקות, כמו שסוברים את רוב העולם, שאמרו רבותינו ז"ל במדרש, שביקש דוד המלך עליו השלום מלפניו יתברך, שהעוסק בתהילים יחשב אצלו יתברך כאילו היה עוסק בנגעים ורועלות. הרי שהעסק בהלכות השס, כן, זה דיוק ליטאי בהגדה הזאת, כן, דיברנו על עוף השמיים מעל יונתן בן עוזיאל, שהעוסק בתהילים יחשב אצלו יתברך כי הוא היה עוסק בנגעים ואוהלות, הרי שהעסק בהלכות השס בעיון ויגיעה הוא עניין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהילים. כן? חסידים כשהם יקראו את הדבר הזה, תראו איזה מעלה גדולה יש ללימוד התהילים ולדבקות שדוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, שימו לב ללוגיקה, דוד אומר, מבקש מהקדוש ברוך הוא שלימוד תהילים יהיה כמו עיסוק במציע, או בנגעים ואוהלות.
כאילו זה נראה לי...
לא, זה פשוטה, ברור.
אני לא חושב שזה כזה דיוק...
לא, לא, זה פשוטה, והרבה מבנות פשוטות כאלה הם לא מה שאתה קורא כשאתה קורא את זה. אנשים אומרים, כמו אמא, כן, עוף השמיים כמובן דוגמה לא כזאת, אבל עדיין אני חושב שהיא משקפת את אותן שתי גישות. יש כאלה שמתפעלים מהחשיבות שיש בדבקות, הוא אומר, עזוב, כל מה שהוא ביקש זה שגם דבקות ייחשב כמו עיסוק בהלכות השס בעיון ויגיעה, שזה בעצם עיקר לימוד תורה. ואם נאמר שלשמה פירושו דבקות דווקא, אומר חיים ולוז'ינר, ורק בזה תלוי כל עיקר עניין עסק התורה, הלו אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים כראוי כל היום. זאת אומרת, אם המטרה של לימוד תורה זה דבקות, אז מה יש לבקש? הפוך. צריך לבקש שבא המציע יחשב גם הוא כמו אמירת תהילים. כן, אמירת תהילים זה הדבר שמביא לדבקות בצורה הכי טובה שיש. וגם, כן, זה עוד פעם ממשיך עם ההסתכלות הזאת, האמיתית, וגם מי יודע אם הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו בזה. דוד המלך ביקש, אבל מי יודע שהקדוש ברוך הוא נענה. זה כבר קצת יותר קרוב ליונתן בן עוזיאל.
אם הקדוש ברוך הוא כן נענה, אז עכשיו זה כן אותו דבר.
כן, לכן הוא ממשיך והוא אומר, אבל חוץ מזה, אין ספק מוציא מידי ודאי. זאת אומרת, הגיעת השעה זה ודאי לימוד תורה בצורה הכי טובה. והדבקות, דוד המלך ביקש, לך תדע אם הקדוש ברוך הוא נענה או לא נענה. כי לא מצינו בדבריהם זה על מה תשובה ישיבו הוא יתברך על שאלתו. החסידים, לא מצינו, כי ברור שהוא השאיר את האמירה של דוד המלך במקומה. וגם כי היה די לעניין הדבקות במסכת אחת, או פרק, או משנה אחת, שיעסוק בכל ימיו בדבקות. למה צריך ללמוד את כל התורה? למה צריך ללמוד דברים שאותם לא למדת? אם כל הלימוד הוא אמצעי לדבקות, אז אתה יכולת לחזור לאותו פרק כל יום מחדש, כל עוד זה מביא אותך לדבקות, זה בסדר גמור. איזה עניין יש לדעת את התורה? אין עניין לדעת את התורה אם זה רק אמצעי כדי לייצר דבקות. כן?
לא רק, דוד המלך הרי נענש, אמר, זמירות היו לי לחם חוקיך, זה נענש.
זמירות היו לי לחם חוקיך.
אז התגלה שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, לא קיבל את דעתו.
אולי, טוב. אולי. או שהוא עשה את זה לפני שהוא ביקש, זאת אומרת, לפני שהוא ביקש, אז זה כבר קיבל רשות. זה ממשיך להיות ליטווק חסידי. אוקיי, בכל אופן אז... ולא כן מצינו לרבותינו זל בסוכה כ"ח, שאמרו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא משנה הלכות ואגדות, והיינו, כי מהעלותו על ליבו תמיד, כי עדיין, לא יצא ידי חובת עסק התורה לשמה במה שלמד עד עתה, הוא כל פעם הוסיף עוד ועוד, הוא היה צריך לחסות את כל התורה, אז רואים שלא מספיק לחזור על אותו פרק כל יום מחדש. ואם הלימוד היה רק אמצעי לדבקות, אז מה הרבה, מה השבח הגדול בזה שהוא למד את כל התורה? העיקר שמגיע לדבקות, יכול ללמוד גם פרק אחד כל חייו. כן, קריאת שמע בוקר וערב, דיברנו פעם על לימוד תורה, מספיק, יוצאים ידי חובה כל יום אותו פרק. כן, ואז הוא אומר, במשלי רבתא אמר רבי יצחק, בואו ראה מה קשה יום הדין, שעתיד הקדוש ברוך הוא לדון את כל העולם כולו, בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, הקדוש ברוך הוא הופך את פניו ממנו, ומצרי גיהינום מתגברים בו, והם נוטים וכו'. בא מי שיש בידו שני סדרים או שלושה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, כל ההלכות, למה לא שנית אותם? בא מי שיש בידו הלכות, אמר לבני, למה תורת כהנים לא שנית? בקיצור, צריך לחסות הכל, ואי אפשר לעשות את אותו פרק כל הזמן. אז מה בעצם זה אומר? זה אומר שיש ערך ללימוד, הלימוד הוא לא אמצעי לדבקות, הלימוד הוא ערך מצד עצמו. ומסתברא נמי אחי, הוא מסיים את פרק ב', שהרי כמה הלכות מרובות יש בש"ס, שבעת אשר האדם עוסק בהם, הוא צריך לעיין ולהעמיק מחשבתו ושכלו בענייני הגשמיות שבהם, כגון קינין ופתחי נידה, שאין הם גופי הלכות, או המסע מתן בש"ס, הוא כללי דיני מיגו של רמאות, שהיה רמאי יכול לטעון, וכמעט בלתי אפשרי שיהיה אצלו אז גם דבקות בשלמות כראוי. אתה עושה כן בגנבים, רמאים, שקרנים ומיגויים, זה לא דרך כבר להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא. זה דרך לטפל בחולשות אנושיות. איך, אם אתה רוצה לייצר דבקות, אז לך כן, לתהילים. תלמד תהילים, תלמד חסידות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה.
איזה סוג של דבקות אתה רוצה לייצר?
הדבקות שהוא מתאר כאן, עוד מעט נראה דבקות אחרת, אבל הדבקות שהוא מתאר כאן זאת חוויית הדבקות בקדוש ברוך הוא.
לא, זה יכול להיות
חוויה הדבקות.
לא עניין, טוב, אוקיי, בסדר, זה לא משהו
בדבר. אבל האמת, כי עניין לשמה פירוש לשם התורה. לימוד תורה לשמה, פירושו לשם התורה. לא לשמה, לשם החוויה, לשם הדבקות בקדוש ברוך הוא. אם צריך ללמוד תורה לשמה, הכוונה ללמוד תורה לשם התורה. והעניין כמו שפרש הראש על מאמר רבי אלעזר ורבי צדוק בנדרים, עשה דברים לשם פועלן, לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל המענהו, ודבר בהן לשמן, עשה דברים זה המצוות. לשם פועלן זה לשם הקדוש ברוך הוא. ודבר בהן, כשאתה לומד תורה, זה לשמן, לא לשם פועלן. אז זה לשמן, אז אומר הראש, כל דיבורך ומסעך ודברי תורה יהיו לשם התורה. כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול, ולא לקנטר ולהתגאות. כן, המטרה היא לא, הוא לא שולל את זה שמי שלא מגיע לחוויה דבקות בקדוש ברוך הוא. לא זה נקרא לא לשמן. לא לשמן זה למטרות אחרות, אבל לימוד לשמה זה לשם התורה עצמה. זה מה שהוא אומר.
לשם התורה ולא לשמן ולא כדי לקיים את המצווה גם, הוא רק לא, כאילו, לכאורה
במוזר. לא אומר לא כדי לקיים את המצווה, אלא לא כדי לקנטר ולהתגאות.
לא, אבל אם החלוקה היא כאילו...
אבל אם מדייקים את הרשע, זה הולך לכיוון אחד, אם מדייקים את הסייפה, זה הולך לכיוון אחר.
לכאורה זה נראה שהוא אומר, כאילו, לא הייתי אומר לא כדי לקיים את המצווה, אבל שהחיוב של לשמה ולימוד תורה לא דורש שזה יהיה במטרה לקיים את המצווה. גם אם אני לומד רק אני אוהב ללמוד, אבל אני חושב להסיף לקח בפלפול.
אני חושב שדיברנו, הייתה סדרה לימוד תורה, לא? אני חושב שדיברנו על זה, שבאמת, לשחק עם זה הבאתי אותו, אני חושב, אז, שבאמת הלימוד תורה הוא לא מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה זה קריאה שם בוקר וערב, יוצאים ידי חובה. מי שיצא, בסדר, כל השאר לכאורה שהוא אכל על זה, זה התנדבות, כמו שהגמרא בנדרים אומרת, שאפשר להישבע ללמוד כשני פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, למרות שהוא מושבע ועומד מהר סיני, אז מה איזה נדר אתה נשבע על דבר המצווה, שהוא הלוך הלאה. אז הגמרא אומרת שמה שרב שמעון בר יוחאי אומר, שאם שנה פרק בבוקר או פרק בערב, אז יצא ידי חובה. וכל השאר, ככה מפרשים חלק מהראשונים לפחות, זה או התנדבות או מצווה מדברי קבלה, אבל זה לא עיקר מצוות לימוד תורה. אז עיקר מצוות לימוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב. אז מה זה ביטול תורה? מה זה כל לימוד התורה שמסביב? לימוד תורה שמסביב זה ללמוד תורה כי מבינים מה הערך של תורה, מה המשמעות של התורה, לא בגלל מצוות תלמוד תורה. להפך, ללמוד בגלל מצוות תלמוד תורה זה להוריד את הלימוד. שאתה בעצם אמרת קודם, אפשר לראות את זה אפילו בגדרי המצווה. ואז בפרק ו' הוא אומר כך, לזאת האמת שזוהי הדרך האמיתי אשר בזה בחר הוא יתברך שמו, שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד, ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל, על כל פנים זמן מועט, ביראת השם תאורה ותארת הלב, להתוודות על חטאתו מאום כדליבה, כדי שיהיה תורתו קדושה ותאורה, ויכוון להידבק בלימודו בו בתורה, בו בקדוש ברוך הוא, היינו, להידבק בכל כוחותיו לדבר השם זו הלכה. ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול, כי הוא יתברך ורצונו חד, כמו שכתוב בזוהר, בכל דין והלכה מתורה קדושה, הוא רצונו יתברך, שכן גזרה רצונו, שיהיה כך הדין, כאשר הוא פסול לטמא וטהור, אסור ומותר, חייב וזכאי. מה הוא אומר? בעצם כאלטרנטיבה לתפיסה החסידית, שהלימוד הוא אמצעי כדי להגיע לחוויה דבקות, הוא אומר שהלימוד הוא עצמו הדבקות. הוא גם מסכים שיש עניין של דבקות. רק מה זאת הדבקות? הדבקות היא לא מצב רגשי, לא חוויה רליגיוזית, שבאה בעקבות לימוד תורה, כי בשביל זה ספר תהילים יותר טוב מאשר פתחי נידה ומיגו, אלא הלימוד הוא עצמו הדבקות, הוא לא אמצעי לדבקות, זו דבקות ליטאית. כן? זו דבקות שהיא לא נוגעת לרגש של דבקות או לחוויה של דבקות. אלא זו דבקות שאתה פשוט דבוק בקדוש ברוך הוא, אפשר לקרוא לזה פיזית, כאילו מטאפיזית. את עצם העיסוק ברצונו, זו עצמה הדבקות. זה לא אמצעי כדי לייצר חוויה דבקות, אלא זו עצמה הדבקות. זאת אומרת, הוא שולל, נגיד אם אני מנסח את זה בשפה שבה פתחתי, אז גם התפיסה החסידית, אפשר להגיד שחוויית הדבקות היא התכלית הנרצית. כן, זה, לשם צריך להגיע. מה שמוטל עליך זה ללמוד כדי לייצר את החוויה הזאת. זאת אומרת, מטילים עליך לא את הרגש, אלא את המעשים שיעוררו את הרגש. אבל עדיין, מה שרצוי, זאת אומרת, התכלית של העניין זה הרגש. ורב חיים וולוז'ינר אומר, לא, גם זה לא. זאת אומרת, הלימוד הוא עצמו הדבקות. לא צריך להגיע לשום רגש בסוף. זה בכלל לא העניין. צריך לנקות את זה שלא יהיה לו לשמע. שיהיה יועד שמיים, שלא יהיה לקנטר ולהתגאות. אז תלמד קצת מוסר לפני כן, אבל זה מכשירי מצווה, זה לא מצווה תלמוד תורה, זה רק ההכנה. הוא אומר את זה גם, הוא מפרט את זה גם בפרקים הבאים, הוא אומר שזה להכין, כמו להכין דבר קו חומתין ששומרים את התבואה, כן, שלא תאחר על ידי מזיקים. אז הוא אומר, ויש גם את העניין לבנות את האסם, כן, את בית האוצר, שלא תוכל מכניסים את התבואה. כשאתה לומד ספרי יראה, מוסר וכן, וכל מיני דברים כאלה, או ענווה ועובד על המידות, אז זה לבנות את בית האוצר. זה לא ללמוד תורה, זה להכין את בית הקיבול. ועכשיו אתה יכול להתחיל ללמוד תורה, שזה בעצם למלא את בית הקיבול. להכניס לתוכו את התבואה. כן, בשר ויין, זה התורה עצמה, התבואה שבתוך האסם. וזה גופי תורה, הם קינים ומיגויים וגנבים וכל מיני דברים כאלה. ולכן בעצם הוא מציע אלטרנטיבה, מושג הדבקות מתרוקן לגמרי מתוכנו הרגשי או החווייתי. מושג הדבקות זאת מציאות מטאפיזית. כמו שהוא אומר לגבי התפילה, שגם בתפילה אין המטרה לייצר חוויות של דבקות, אלא התפילה עצמה מהווה במובן מסוים דבקות או תיקון. תורה זה יותר דבקות מאשר תפילה במשנתו, הוא לדבק. אבל גם את התפילה הוא הפך, כמו שאמרתי קודם, לאיזשהו סוג של אינסטלציה רוחנית. ואם כבר הוא מדבר על דבקות, אז זה דווקא פחות בתפילה ויותר בתורה, אבל לא דבקות במובן החסידי, שזאת חוויה דבקות, אלא הלימוד עצמו הוא דבקות בקדוש ברוך הוא. איך? פשוט מטאפיזית, זאת אומרת, הוא ורצונו חד, כתוב, כן? משפט במתמטיקה, הרי הוא ורצונו חד. הוא שווה לרצונו. כשאני לומד, אז רצונו נכנס אליי, והרי הוא ורצונו אחד, אז סימן שהוא עצמו נמצא בתוכי, אני דבוק בו כשאני לומד, מה שהיה להוכיח. זאת עובדה, זה לא, זה לא אמצעי כדי לייצר חוויה, אלא זה עצמו מצב של דבקות. כן? זה בעצם הטענה. ואז אחרי זה הוא באמת אומר, פעם כשדיברתי על תלמוד תורה, אני אומר שהבאתי מול זה את הספר התניא, שאומר דברים מאוד דומים. כמו שנמצא לכאורה מהצד השני של המתרס, בעניין הזה אני חושב שהוא אומר דברים מאוד מאוד דומים. ואז הוא אומר, זה הערה יפהפייה, אני תמיד אוהב את המשפט הזה, שקל מאוד לא לשים לב אליו, וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שאין בהם שום נפקותא לשום דין, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? ברור, הוא לדבק, כן? ברור, גם אני לדבק. הוא אומר, ברור שכשאתה לומד תורה, אנחנו מדברים על מי גויים, לא על כל מיני אגדות ובו במייסס. אנחנו מדברים על מי גויים ועל פתחי נידה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אנחנו מדברים על הלכות. זה רצון השם, והוא רצונו חד. כי ההלכה אומרת לי מה רצונו, כשר, כמו שהוא אמר קודם, כשר תמא, חייב זכאי, אסור מותר, זה ההלכה. וההלכה הזאת מה היא אומרת? מה רצון הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא אומר, מה אני רוצה שתעשה או שלא תעשה בסיטואציה הזאת? והוא רצונו חד. אז אם אתה עוסק ברצון הקדוש ברוך הוא, אז אתה דבוק בו, זאת מציאות. אבל אם אתה עוסק באגדה, אז זה יכול להיות נהדר, זה מתקן את המחשבות ואת ה... מוסר ואת הנפש ומה שאתם רוצים. אולי אפילו זה יוצר חוויות אצל כל מיני אנשים. אבל זה לא קשור בכלל לדבקות. הרי הדבקות זה להידבק הוא רצון אחד. אגדות לא מבטאות את רצון השם. כי רצון השם בא לידי ביטוי בציוויו. מה שהוא אמר, לעשות או לא לעשות. זה הרצון שלו. כשאתה לומד משהו, חתיכת רצון של הקדוש ברוך הוא, אתה דבוק בו. כי הרצון שלו נמצא, עכשיו אתה עוסק ברצון שלו, הוא נמצא בתוכך, אז אתה דבוק בו. אבל כשלומדים אגדה, אנשים לא שמים לב לאבא אמינה. ואתה אומר, וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שאין בהם נפקות לשום דין, כמו דוד המלך, כי הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שעיסוק בתהילים יהיה כמו נגעים ואוהלות. אז גם הוא אומר, דע לך שגם אגדה זה בסדר. זאת אומרת, יש פה איזושהי אבא אמינה שאומרת, מה פתאום, אגדה זה סתם דבר חסר ערך, הרי זה לא רצון השם, אז מה יש להתעסק עם זה בכלל? אבל לא, יש לו תירוץ, כן, ברור, אני מחדד. אני אומר, כן, אבל גם לדבר הזה יש משמעות, למה? כי הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו נדמה לי שפה יש דיוק מאוד מעניין, אם אנחנו כבר קוראים, אז אני רק אחדד את זה, גם לזה לא שמים לב, פה ממש דברים, אני חושב שהם מאוד מדויקים. הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, לא ברצונו. למעלה בהלכה, הוא דבוק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא רצונו חד. מה קורה בהגדה? הרי הגדה היא לא רצונו של הקדוש ברוך הוא, זאת הייתה קושייה. אז מה אם הוא עוסק באגדה? כן, זאת קושייה סמויה, אבל על זה הוא בא לענות. למה? מה הקושייה? כי אגדה היא לא רצונות של הקדוש ברוך הוא, אין שם ציוויים. אז מי שעוסק באגדה, מה זה קשור? איך נותרת הדבקות שם? וכן, גם זו דבקות. למה? זו דבקות אומנם לא ברצונו, אלא בדיבורו. מה הכוונה? אז הוא אומר, כי כל התורה כולה, בכלליה ופרטיה ודקדוקיה, ואפילו מה שתמיד קטן שואל מרבו, הכל יצא מפי והתברך למשה בסיני. הקדוש ברוך הוא דיבר את זה בסיני. אז הוא דיבר את אגדות רבא בר ברכנא, או את הלא יודע מה, כל האגדות שיש בש"ס, הוא דיבר אותם למשה בסיני, זה כמובן לא תיאור היסטורי, אלא תיאור רעיוני, כמובן, ככה אני חושב לפחות, ולכן כשאתה עוסק בזה, אתה עוסק בדיבורים של הקדוש ברוך הוא, אמנם לא ברצונות שלו. ההלכה, יש לה שתי מעלות, היא גם רצון השם, מה הוא רוצה ממני, וכנראה שגם את זה הוא דיבר, זאת אומרת, זה גם דיבורו של השם. אגדה גם היא יש לה ערך. למה? כי דיבורו של הקדוש ברוך הוא היה גם באגדה. למרות שרצונו לא מופיע שם. ומכאן כן כל ההתייחסות הישיבתית, זה תלמידי רב חיים וולוז'ין, כולם יצאו מוולוז'ין, שבעצם כן מדלגים על האגדתות. זאת אומרת, לומדים סוגיות שהן סוגיות הלכתיות, לומדניות הלכתיות, ולא עוסקים באגדתות. ומכאן זה יוצא. כי התפיסה... שאגדות זה מין משהו שבדיעבד בסדר, זה מופיע בש"ס, רב חיים וולוז'ינר לא מרשה לעצמו לגזור דפים מהש"ס, אז זה מופיע בש"ס, צריך לבלוע רוק ולעכל גם את זה לתוך המבנה שהוא בונה, אבל כן, זה דיבורו ולא רצונו, אבל גם זה דבקות. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד מיוחד, הוא דיבר את זה בסיני כדי שגם עיסוק בזה תהיה לו משמעות של דבקות בקדוש ברוך הוא, בדיבורו, גם אם לא ברצונו.
בהנחה שזה אמור להשפיע באיזושהי...
על המעשים שלי.
לא רק רק על המעשים, גם על ה... כלומר, אני גם אמור כאילו לקלוט מזה, מה רצון השם מבחינת מידות, מבחינת...
לא, אז פה צריך להבחין בשני דברים. זאת אומרת, כשהוא מדבר על רצון השם, הוא מדבר על רצון שבא לידי ביטוי בציווי. מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו הלכה. עכשיו, יש דברים אחרים שהקדוש ברוך הוא לא מצווה עלינו, אלא מצפה מאיתנו.
וזה לא...
לא. זה לא רצונו של הקדוש ברוך הוא במובן שהוא מדבר עליו כאן. הרצון של הקדוש ברוך הוא בציווי, זה בעצם הוא רצונו חד.
מה?
על זה נאמר הוא רצונו חד. כשהוא מצפה מאיתנו כל מיני דברים, עובדה שהוא לא דרש את זה. זאת אומרת, זה לא חלק מההלכה. יש כל מיני הסברים, ודיברנו גם על זה, שדיברנו על מוסר והלכה. אבל הוא לא הכניס את זה לתוך ההלכה. ולכן יש פה, נקרא לזה בשפה אחרת, ציפייה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, אבל לא רצון, זה לא ציווי. וזה נתפס אצלו כמשהו שהוא גורש לקדוש ברוך הוא, לא רצונו. את רצונו זה מה שהוא מצווה עלינו. זה נקרא רצונו. בסדר? זה לא בא להפוק מרצון, כמו שאנחנו קוראים בשפה שלנו, רצון. כי בשפה שלנו, תחת המילה רצון, נכללות גם ציפיות. אני רוצה שאתה תעשה משהו, אני מצפה שאתה תעשה, אז גם כן יש לי רצון שאתה תעשה את זה. אבל עדיין, יש דברים שאני דורש ממך, אני מצווה עליך, ויש דברים שאני הייתי רוצה שאתה תעשה, אני מצפה ממך. בסדר? גם המחוקק. יש דברים שהוא חוקק כי הוא רוצה שנעשה, ויש דברים שהוא היה רוצה, אבל הוא לא מחוקק. למשל, כן, לא תעמוד אדם רעך שדיברנו. לא תעמוד אדם רעך עד שלא נכנס החוק לפחות, וגם אחרי זה קצת. למה היה ויכוח? כיוון שאף אחד לא התנגד לזה שאנשים יצילו מישהו אחר שנמצא במצוקה. אלא מה? לא חשבו שזה צריך להיכנס למסגרת החוק. את החוק לא דורש את זה ממך ולא יטיל סנקציה על מי שלא עושה את זה, כי זה לא ציווי של החוק. אבל כן, המחוקק היה מצפה מכל אחד שיעשה את זה. אז יש דברים שלא נכנסים לחוק. זה לא רצון במובן המחייב, המלא, המינימלי, שכל אחד חייב לעמוד בו. אוקיי? אז אני חושב שכשנדבר על רצון, נדבר על זה.
לשיטת רב חיים, שיטות שלא נכנסו להלכה, הן גם רצונות?
אני חושב שכן, אבל זה כבר דורש עוד הסבר, כי זה כבר השאלה מה מעמדן של שיטות שלא נכנסו להלכה. אז פה, כן, זה הרבן אותם שאומר שמי שנכנס לסנהדרין, אז צריך לבחן על זה שידע קופנון טעמים לתאר את השרת. אז שואל רבן אותם, מה לנו בפלפולים של עבד? שמה אני צריך... נימוקים לתאר את השרץ. התורה אומרת שהשרץ סתמה. מה, אנחנו צריכים פלפלנים שם? אז המהר"ל עונה על זה, משהו המהר"ל עונה תשובה נכונה. שכן, אתה צריך לדעת לתאר את השרץ. זאת אומרת, זאת מיומנות הלכתית מאוד חשובה. זה, אתה גם צריך לדעת שבשורה התחתונה שרץ סתמה. אבל לדעת שבשורה התחתונה שרץ סתמה, אין פירושו לא לקחת בחשבון שיש גם נימוקים לתאר את השרץ. יש דברים תאורים בשרץ. יש צדדים לתאר אותו וצדדים לתאמה אותו. בשורה התחתונה התורה אומרת שהוא תמה. הנימוקים לתמה גוברים על הנימוקים לתאר. אבל מי שרואה תמונה של שחור לבן, זאת אומרת שלא מבין שיש גם צדדים לתאר את השרץ, לא יכול לשבת בסנהדרין. כשישבת בסנהדרין, אתה צריך להבין שהמצב שעומד לפניך הוא מורכב. לא בי ההלכה קובעת שאם בית דין שלם חייב מישהו במיטה, אז הוא יצא זכאי. אין clear cases. אין, כל מצב שבא לפניך אתה תמיד יכול לראות שיש בסגנון צדדים לכיוון השני. ואם אתה רואה את הצד באופן, את המצב באופן שהוא לגמרי ברור, אז לא ראית אותו. סימן ששיקול הדעת שלך היה לוקי בחסר. אז זאת בעצם הטענה. ואז זה אומר שהדעות שלא נפסקו להלכה, עדיין הן מייצרות סברות נכונות. רק הסברות האחרות גברו עליהן ונפסקה ההלכה. אבל בהקשרים אחרים שיעלו, אתה תצטרך את הדעות האלה, כי הסברות ההן יהיו רלוונטיות, והסברות שגברו עליהן פה לא יהיו רלוונטיות בסיטואציה אחרת. אני אביא אולי דוגמה, יש מקומות רבים, באחרונים, הרבה פעמים זה נפוץ מאוד, שמביאים ראיות מדעות שלא נפסקו להלכה. דוגמה אחת שאני נזכר בה, זה מכירים את המחלוקת הראשונים לגבי חולה בשבת. הראש מביא את זה, שיש כמה וכמה ראשונים שהתבטאו על זה. אין לו, הרופאים אמרו שהוא צריך לאכול בשר, ואין לו בשר כשר. אז אפשר או לשחוט בהמה, בשבת עצמה, או לתת לו בשר לא כשר. טריפה, בהמה טמאה. מה עדיף? נחלקו בזה הראשונים. עכשיו, סברת הר"ן, הר"ן מאוד ידוע, הר"ן אומר שמה, כי מה הצדדים? שאם אתה שוחט, אז איסור סקילה, זה חילול שבת. אם אתה אוכל... אוכל לא כשר, אז אליו. בעצם היה עדיף לאכול בהמת מאה, חזיר. בניגוד לאינסטינקטים אולי. כי עדיף לאכול חזיר מאשר לשחוט בשבת, כמו לשחוט בשבת זה איסור סקילה. אבל אומר הר"ן, לא. למה לא? כי בשחיטה, אני באתי על זה לפני שבועיים, נדמה לי בבית כנסת, בשחיטה אתה עושה עבירה פעם אחת, ואחרי ששחטת, כל הבשר שאתה אוכל, אתה אוכל אותו ביתר. אז בעצם יש פה עבירה אחת מאוד חמורה. לעומת זאת, באכילת בשר טריפה, כל כזית וכזית שאתה אוכל, עברת איסור. והאיכות מכריעה את הכמות, זה מה שהוא אומר. אתה עדיף לעשות עבירה אחת חמורה.
הכמות מכריעה את האיכות.
מכריעה הכוונה שהיא יותר גרועה. זאת אומרת, דבר עם איכות איסור יותר גרועה, האיכות מכריעה את הכמות. לא אמרתי את זה.
למה? אם האיכות מכריעה את הכמות?
כן. זאת אומרת שהאיכות יותר חמורה למרות שהיא פחותה בכמותה. זאת אומרת, החומרה ההלכתית נקבעת על ידי האיכות ולא על ידי הכמות. למרות שהכמות קטנה, האיכות קובעת שיש פה בכל זאת חומות.
נאכלו את החזיר, לא את ה...
מה? לא. לא.
אנחנו רוצים אבל לקחת את הדבר שהוא פחות חמור, לא?
סליחה, נכון. לפי הר"ן, סליחה. הכמות מכריעה את האיכות, אתה צודק, סליחה. מספר האיסורים הקטן, למרות שכל איסור הוא יותר חמור, אז עדיף לעשות את זה, כן, נכון. אז יש, כן, יש איזה פלפולים, איפה דיברתי על זה? כי אצל כן, הישיבות אוהבים להתפלפל בעניינים האלה. הזכרנו קודם בדבקים. כן, אברהם אבינו הגיע למצרים שם, שלושה סיפורים, הרי היו אותם סיפורים, פעמיים עם אברהם אבינו, ולך לך ובבהירה, ובפרשת תולדות יש עם יצחק, עם רינה אחותי. אז שואל ישיבות, כן, מה זה עם רינה אחותי את? מה, הם חששו שהם יעברו על איסור אשת איש ולכן היו הורגים אותו. מה עדיף איסור רצח על איסור אשת איש?
פלישתים
והמצרים
גם היו
עולים. בוודאי. זאת השאלה, מה... נחלקו מחלוקת הר"ן והרייבד, כידוע, ומה עדיף רצח על אשת איש? שיקחו אותו ויבואו על אשת איש, מה צריכים להרוג אותו? מה הם מרוויחים מזה? זה איסור, זה נבלה וזה טרפה. מה הם מעדיפים? אז אומרים, זה לפי הר"ן, זה פשוט. אם הם הורגים אותו, אז פעם אחת הם עברו על איסור רצח, אבל אחרי זה כל פעם ופעם שיקיימו יחסי אישות עם שרה, או עם רבקה, אז זה ביתר. היא לא אשת איש. אבל אם הם לא יהרגו אותו, אז כל איסור ואיסור שהם עוברים על ה... הם עוברים עם אשתו, זה איסור של... כן, זה הרבה איסורים. פה זה אפילו מאותה חומרה, אולי באותה רמת חומרה, טוב, יש לדון ביחס רמות החומרה. טוב, בכל אופן, אז הנה, אבל אני מביא את זה בתור דוגמה למקום שבו כמה וכמה אחרונים מביאים מהר"ן הזה ראייה שהכמות מכריעה את האיכות, בהקשרים שונים. הר"ן הזה לא נפסק להלכה בשולחן ערוך. זו דעה שלא נפסקה להלכה. אבל אני אומר, אחרונים שהם נצמדים לשולחן ערוך, לא שהם באים לחלוק על השולחן ערוך. כשתשאל אותם מה נפסק להלכה, הם יגידו לך תאכל חזיר ואל תשחט. אבל הם מביאים ראייה מהר"ן. למה הם מביאים ראייה
מהר"ן?
כל מיני שאלות, אני אפילו לא זוכר. כל מיני שאלות שבהן גם כן יש איזשהו עימות בין איכות לכמות.
הם מביאים ראייה ממנו, כלומר, למרות שבעצם השיטה שנפסקה היא ראייה להיפוך.
היא לא ראייה להיפוך, אלא היא סוברת משהו אחר. והטענה היא שגם אם היסוד הזה נמצא ברן, זה לא אומר שמי שחולק על הרן חולק על היסוד הזה. אם אתה תסביר שמה שהוא חולק על הרן זה בגלל משהו אחר, אז אפשר להביא ראיות מהרן ליסוד הזה, למרות שהרן לא נפסק להלכה. רק עכשיו עשיתי איזשהו חשבון עם הדוקטורנטיות. אז יש כל האחרונים מביאים ראיות, כן, את גם כן חביב מאוד על הדבקים. יש, זה כבר מופיע בטור. הטור מביא מחלוק עם הרם ברוטו ברבנו פרץ לגבי ותן תל ומטה לברכה. מי שאם אתה אומר ותן תל ומטה לברכה חודש שלם, אחרי זה אם אתה בספק אם אמרת או לא, אתה יכול להניח שאמרת, או שאמרת נכון. בתוך החודש עוד לא. אז יש מחלוק, אמרה באוטובור טוען שאם תגיד 90 פעמים באותו יום זה גם טוב. למה? כי כתוב ריחק נגיחותיו חייו, קירב נגיחותיו לא כל שכן. את ההדעה של שור זה גם כן, כשהוא נוגח 3 פעמים, אז יש לך, אז הוא התרגל לנגוח, אני כבר מכניס פה כל מיני דברים, אבל נגיד, הוא התרגל לנגוח אחרי 3 פעמים, אז גם פה אחרי 30 יום, כאילו, זה השלוש יחידות שיש פה, אז מתרגלים להגיד ותן תל ומטה לברכה. אז אם ההתרגלות כשהיא נעשית באופן קרוב היא התרגלות טובה יותר, כמו עם השור שנוגע 3 פעמים באותו יום, אז זה ודאי ריחק נגיחותיו חייו, קרב נגיחותיו, זאת אומרת שזה שלוש פעמים באותו יום, ודאי שיעשה מועד, היא חייבת בעליו נזק שלם. אז גם בהתרגלות שפה...
מה הקשר? בנגיחה זה בא להוכיח האם הטבע שלו הוא כזה או לא.
זה הטיפולים הרגילים, אז על זה מדברים כל האחרונים.
ופה זה בשביל להרגיל את עצמך.
כן, נכון, על זה מדברים כל האחרונים. מה הראייה? והם תולים בזה את מחלוקת המרן ברותם ברוגע רבנו פרץ. כי רבנו פרץ באמת אומר שאין ראייה. אין ראייה מנגיחות שלשור לאמירת תהילים. מה ששם כולם, הם תולים שם בכפל כפליים כל האחרונים. זאת אומרת, זה אחד אחרי השני. טעות אחת גדולה, כל הסוגיות שהם לומדים. אחת הטעויות הן שהם חושבים שזה צריך להיות אותו דבר בשביל להביא ראיות. זה לא צריך להיות אותו דבר. אנחנו מדברים פה על פורמליזם הלכתי. פורמליזם הלכתי, השאלה אם אתה מדבר על שלוש פעמים, מתי זה נחשב שכבר הצטברו השלוש פעמים? איך ההלכה רואה את זה? זה שאלה פורמלית, זה לא שאלה מה באמת קורה. האם אנחנו הלכתית רואים את זה אותו דבר, אם זה נעשה צפוף או אם זה נעשה מרווח?
אבל יש שיקול אחרי הדבר הזה, נכון? כשאומרים שאנחנו צריכים 30 יום, yeah. אז זה לא פורמלית 30, זה פורמלית 30 יום, כי אחרי 30 יום...
שלוש יחידות.
כי אחרי 30 יום, אחרי 30 יום התרגלת.
אבל שם זה שלוש יחידות, רק כיוון שהיא יחידה של פעם אחת להגיד את תנת הלמטה, זה לא משמעותי, אז קבעו את שלוש היחידות על שלוש פעמים חודש של שחריס, חודש של שחריס, חודש של מלחם וחודש של מאיות, זה שלוש פעמים. אוקיי? אז היחידה היא חודש, ולא פעם אחת, אבל זה עדיין מחזקות שלוש הפעמים. וכיוון שזה מחזקות שלוש הפעמים, אז זה כמו שלוש פעמים ההדעה, ושלוש פעמים העילונית, יש הרבה פעמים בש"ס חזקות של שלוש פעמים, וחזקת שלוש שנים בעובדה. ואז הוא אומר, בסדר, עכשיו בוא נראה איך הדפוס ההלכתי עובד עם חזקות שלוש פעמים, לא בגלל שזה אותו דבר, זה שאלה פורמלית, אנחנו צריכים לקבוע קו. ברור שיש רמת הרגל כזו או אחרת, אנחנו צריכים לקבוע קו. אז אם רבי מאיר אומר לנו שכשזה נעשה קרוב, זה לא יותר גרוע מאשר כשזה נעשה במרווח, אז זה בין בראייה ובין בהתרגלות. אבל אני לא רוצה להיכנס פה לעניין הזה, אני חושב שזה הטעות היותר גדולה שלהם, שבעצם הם אומרים שהמהר"ם מרוטנבורג תופס, טוב, זה אני אצטרך את הזמן בשביל זה, אני רק אגיד במשפט, הם אומרים שהמהר"ם מרוטנבורג תופס שנגיחת שור זאת התרגלות. שור מגיח שלוש פעמים, הוא מתרגל להיות נגחן, לא שזה ראייה לזה שהוא נגחן בטבעו, אלא הוא מתרגל להיות נגחן. אוקיי? ולכן אפשר להביא מזה ראייה, אמירת ותן תלמתה לברכה, שמרגילה את האדם להגיד את האמירה הנכונה. לעומת זאת רבנו פרץ שור, אפשר להביא ראייה, הוא מבין שנגיחה של שור היא לא מרגילה אותו להיות נגחן, אלא היא מהווה ראייה לזה שהוא נגחן בטבעו, שזה לא קשור לבאמירת תן תלמתה, אז אל תביא ראיות מפה לשם. ככה מסגרים האחרונים את המחלוקת רבנו פרץ והמערב. רק לא שמים לב לדבר אחד. שהאמירה של ריחק נגיחותיו חייב כי ירם נגיחותיו לא כל שכן, זה אמירה של רבי מאיר שלא נפסק להלכה. רבי יהודה הרי נפסק להלכה, והוא אומר שירם נגיחותיו לא. ועכשיו אם תעשו את החשבון, ואני לא אעשה את זה פה כי זה צריך קצת להחזיק ראש עם הסוגיה, תעשו את החשבון אז תראו שהאמת פשוט מתהפכת. המהר"ם מרוטנבורג סובר ששלוש פעמים נגיחה זה... זה ראייה, זה לא התרגלות. ורק בגלל זה הוא יכול להביא ראייה משם לאמירת תן תלמתה שזה התרגלות. למה? כי צריך להבין מה מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. הרי הוא מביא ראייה מרבי מאיר, אבל ההלכה הרי נפסקה כמו רבי יהודה. סימן שגם רבי יהודה מסכים לזה שבהתרגלות הקרוב יותר עובד. אז אם ככה למה רבי יהודה לא אומר בהדעת שור שקרוב יותר עובד? כי זה לא התרגלות. אז זה במהר"ם מרוטנבורג שדווקא זה לא התרגלות. אם עושים את החשבון מרבי מאיר לרבי יהודה. והפוך יוצא בשיטת רבנו פרץ. אתם פשוט טועים ב-180 מעלות. זה הפוך. ובדיוק בגלל זה שהם הביאו ראייה מדעה שלא נפסקה להלכה. כאן זה למשל לא היה מוצדק. לקחת את הדעה שלא נפסקה להלכה ולהביא ממנה ראייה, כי ההנחה שעומדת ביסוד הדברים זה שלא על זה הוויכוח. אבל כשעושים את החשבון אז רואים כן על זה הוויכוח. הוויכוח הוא על זה. וכולה על מה הוויכוח הוא על זה. גם במהר"ם מרוטנבורג וגם ברבנו פרץ הוויכוח הוא את זה. טוב, בכל אופן, אז אני חוזר לשאלה שלך, זה בעצם היה הטריגר לכל העניין, שלמה, מה הערך בללמוד את הדעה שנדחתה מההלכה? כי הדעה שנדחתה מההלכה יכולה להכיל הרבה מאוד סברות שהן סברות חשובות גם להלכה. רק יש סברות אחרות שגברו עליהן בנסיבות האלה. בסדר? אבל זה חלק בלתי נפרד מהתורה.
לא, יש לזה ערך, השאלה,
לא,
זה רצונו, שזה...
זה רצונו. הסברה הזאת שהכמות מכריעה את האיכות היא סברה שהיא רצון השם. לכן במקומות אחרים אתה תשתמש. פה יש דברים אחרים שגוברים על זה, ולכן זה לא בא לידי ביטוי. מבחינת ההלכה לא תלך ככה.
רצות של רצונות.
אבל זה, יש פה שני רצונות שאחד מתנגש בשני, ופה בשורה התחתונה השני גובר. אבל במקום אחר שלא יעמוד נגד הרצון הזה, איזשהו רצון אחר שיתגבר עליו, עכשיו אתה תפסוק את זה. לכן אני עכשיו צריך ללמוד גם את הר"ן, למרות שלא נפסק להלכה, כי רק ממנו אני יכול להוציא את היסוד הזה שהכמות מכריעה את היחוד.
זה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוהים חיים.
כן, אז זה יכול להיות המשמעות של אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כן. בסדר?
חנוכה, אני לא כל כך מבין, אבל אם אני חוזר שאלה לאמירה הקודמת, כלומר, מה המעמד של דברים שהם כאילו לא ציווי, אלא איזשהו הנהגה טובה, ציפייה של הקדוש ברוך הוא, משהו כזה. כלומר, זה נראה לי, אני לא כל כך מבין, כאילו, אם הרעיון, כלומר, הוא מתבסס כאן על איזשהו עיקרון פילוסופי קבלי של הקדוש ברוך הוא ברצונו חדם. מה הסברה לחלק שרצונו זה, שהוא חדם זה דווקא הרצון
שהוא ציפוי? מה הסברה שהוא רצונו חדם, אתה כן מבין? לא יודע, וזה ככה הוא תפס את חיים ולוז'ין, לא משנה לי כרגע, אני קורא אותו כדי
לה... זה לא רעיון שהוא יחידש אותו.
בזוהר, הוא מביא את זה מהזוהר, שהוא רצונו חד. אבל אני לא יודע, אני יודע למה רצונו והוא חד. אם אני ידע את זה, אז אני ידע איזה סוג רצון הוא חד איתו ואיזה לא. לא משנה לי, אני כרגע למד את רב חיים רק להבין מה הוא אומר.
לא, השאלה אם רב חיים לא אומר במפורש את החלוקה הזאת.
למה? הוא כן אומר. וגם אם הוא עסוק בדברי הגדה שאין בהם הפכות על שום דין, מה השאלה?
אז אולי הוא תפס את ההגדה באופן, אולי הוא חשב שבהגדה אין הפכות גם למרץ
ברור שהוא אומר בגלל שהם לא
נפקו את הנדים. ברור שהאגדות האלה אתה לומר, כל מיני הנהגות טובות ודברים, הוא כותב את זה. אבל זה ברור, יש פה ציפיות, אין פה מצוות, הוא תופס שהוא רצון אחד נאמר את הציוויים. ואז הוא אומר, זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא, אגב הוא מביא אחרי זה, הוא מביא אחרי זה את ה... ולא עוד אלא גם, אלא כי גם באותו עת שהאדם עוסק בתורה למטה, כל תיבה שמוצאים מפי והן הן הדברים יוצאים כביכול גם מפי ויתברך באותו העת ממש. הקדוש ברוך הוא מדבר את הדברים גם תוך כדי שאנחנו לומדים אותם, לא רק שהוא נתן את התורה למשה בסיני. לתוך כדי שאנחנו לומדים את האגדות, הקדוש ברוך הוא מדבר אותם יחד איתנו. מאיפה אנחנו יודעים? כדי אשכחן בפרק כמה דגיטין, מצאנו בפרק ראשון של גיטין, גם בפילגש בגבעה, ותזנה עליו פילגשור, רבי אביתר אמר זבוב מצא לה, רבי יונתן אמר נימה מצא, ואשכחי רבי אביתר לאליהו, כן, מצא את אליהו, אמר לי, מה יקרא עביד קודש הבריחו, מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? אומר לו, עסיק בפילגש בגבעה, הוא לומד את סוגיית פילגש בגבעה. ומה איקה אמר? מה הקדוש ברוך הוא אומר? יש לנו בדיוק ויכוח על העניין הזה, לא יאומן, בדיוק הקדוש ברוך הוא עוסק בזה שאנחנו מתווכים על זה. מה הוא אומר? בוא נשמע מה האמת. אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומר, כן, זה הוא רק על מדלפי. זאת אומרת, הוא אומר, יונתן בני אומר כך, אביתר בני אומר כך. לא יוצאים ממנו מה האמת. והיינו משום שרבי אביתר ורבי יונתן עסקו ביניהם בעניין פילגש בגבעה, אז באותו עת גם הוא התברך שנה דברי ממש. בסדר? ואז, תשימו לב, מה כתוב שם בגמרא? זה מאוד מעניין, ההערה הזאת. זה מקופלים פה המון דברים בפרק הזה של רב חיים. אני נורא אוהב ללמוד אותו. כי את המשך הסוגיה שם אתם זוכרים. אז אומר, חס ושלום, מי איקה ספיקה כמי שמיה? כאילו, רבי אביתר שואל את אליהו, מה יש ספק כלפי הקדוש ברוך הוא, מה היה שם עם הפילגש בגבעה? זבוב מצא או נימה מצא? הוא יודע הרי מה האמת. אז אומר לו, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא והיא. אלו ואלו דיבר אלוקים חיים הם, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. תמיד כולם שואלים, מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? חוזר לדעות שנדחו ואלו ואלו. מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? זאת אומרת, אני חושב שכל זה רמוז ברוך חיים ולא ג'מר כאן. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רצון אלוקים חיים, אחד צודק והשני טועה. כשיש מחלוקת מה צריך לעשות, אחד צודק ואחד טועה, אין אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלו ואלו לא רצון אלוקים. רצון אלוקים חיים זה הוא רוצה משהו אחד, ואת ההפך הוא לא יכול לרצות. דברי אלוקים חיים זה שניהם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה, וזו התשובה של פתיחה, הקדוש ברוך הוא רוצה שכשאני אלמד את הדעה שנדחתה מההלכה, גם לזה יהיה דין של תורה. גם לזה יהיה דין של תורה. אז הוא אומר, כן, אבל זה דבר השם, כי הקדוש ברוך הוא מדבר את זה, אבל זה לא רצון השם.
זה בעצם יוצא כמו אגדתא.
נכון. ואז בעצם הדעה הדחויה יוצאת כמו אגדתא, ולא מה שאני אמרתי קודם, שיש בזה אספקטים שנשארים גם להלכה.
לא תמשיך את הקו. הרי אתה אמרת שאני שיטת רב חיים, הגעת מבחינתו הוא היה גוזר, אז אינה חינמי, אז תמשיך את זה, אז גם בקו, לשיטתו גם את השיטות שנדחו מההלכה הוא היה גוזר.
חינמי, ולכן הוא אומר, אבל בסוף, בכל זאת לומדים את זה, בגלל שזה דבר השם. אני הוספתי שחוץ מזה גם לומדים את זה, בגלל שיש בזה אספקט הלכתי. ובישיבות בוא נגיד לא מדלגים על דעות שהם לא להלכה, מדלגים על אגדתות, אבל לא מדלגים על דעות שהם לא להלכה. כי לומדים הלכה. כי לומדים הלכה.
לא, יש שם שיקולים, שבסיטואציה אחרת,
זה
ברור.
אז לומדים שיקולים.
זה מעשים שבכל יום. כל אחד שלומד רואה את זה, זה ברור.
לא רק זה, גם להבין את הדעה של ההלכה, אתה צריך להבין במה היא שונה מהדעה השנייה.
זה הרבה פעמים מחדד את הדעה שכן נפסקה להלכה, להבין במה הוא חולק עם הדעה שלא נפסקה להלכה. הרבה פעמים זה...
אבל למה זה אלו בין אחד רצון אלוקים, אחד דברי אלוקים? מה זה אלו בין דברי אלוקים?
זה מה שהוא אומר. שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכוונה גם הדעה שהיא לא רצון אלוקים, היא דבר אלוקים. שהיא הוא גם דבר וגם רצון.
זה שאומרת הרצון.
זה גם דבר וגם רצון. זה גם דבר וגם רצון. זה יש יתרון כפול. רק הוא אומר, גם השני הוא דבר אלוקים חיים. גם אלו וגם אלו זה דברי אלוקים חיים. רצון זה רק אחד מהם. רצון זה רק אחד, אבל השני לא חסר ערך. כי גם זה וגם זה זה דברי אלוקים חיים.
זה לא דברי אלוקים חיים כמו אגדתו, זה דברי אלוקים חיים כאילו הוא חזר אחריהם במובן מסוים, אין בזה את ה...
לא, זה שאתה לא... זה כמו אגדתו. כי זה כמו... כשהקדוש ברוך הוא מדבר את זה, גם אגדתו הוא לא מסביר כי זה ציפייה. אלא אגדתו הוא אומר, זה הפך לדברי אלוקים חיים כי הקדוש ברוך הוא דיבר את זה. כדי להפוך את זה לתורה הוא דיבר את זה. ולאגדתו גם יכול להיות שאין משמעות. אני הוספתי שיש פה ציפיות של הקדוש ברוך הוא. לא, זה מה שהוא אומר. כשהקדוש ברוך הוא אומר את זה, בזה הוא הופך את זה לתורה, כדי שכשנלמד את זה נחשב כעוסקים בתורה. זה המהלך שהוא הולך איתו.
מה זאת אומרת הוא הופך את זה לתורה? אם זה מלכתחילה לא היה תורה, אז כל הזה אפשר גם יכולים לדבר על כדורגל?
כן, אבל כל אימת שמדברים על דברים שנוגעים לתורה, אז גם אם זה לא נפסק להלכה, או גם אם זה... אגדות, הקדוש ברוך הוא מדבר את זה יחד איתם, ובזה זה הופך להיות תורה. כזה, זה הכל תפיסות, זה אינסטלציה רוחנית, כן? זה הכל תפיסות מטאפיזיות, כן? אבל אני רק רוצה להראות את צורת ההתייחסות שלו. זה לא אכפת לי כרגע אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו, ואיך האינסטלציה הזאת עובדת. אני אנסה להראות את צורת ההתייחסות, הוא בעצם הופך את כל המימדים הרגשיים, החווייתיים, כל האגדתות, כל המטרה של הלימוד ליצור חוויית דבקות, כל זה הוא מרוקן מתוכן, אין. לא קיים, זה הכל אינסטלציות רוחניות, זאת אומרת, אנחנו עובדים ב... זאת אומרת, זה מציאות של דבקות, זאת לא חוויה של דבקות, זאת אומרת, אני מנסה להראות את התפיסה, ואחרי זה הוא אומר, תראו איך הוא ממשיך, והוא יתברך שמו ודיבורו חד, תגידו, דיבורו, רצונו הוא פשוט החליף, אבל הוא מתכוון לאותו דבר, אני סתם מדקדק בלשונו יותר מדי, אבל לא, רואים שהוא מתכוון לזה, הדיוקים הלשוניים האלה שאני אומר פה, כי אומר, אחרי זה, הוא רצונו חד, הוא כבר הביא מהזוהר קודם. ואחרי שהוא אומר שזה דיבורו של הקדוש ברוך הוא, אז כשקוראים את זה, מי שקורא את זה לא רואה שיש פה דיבור ורצון, זה מילים נרדפות כאילו, לא, כלומר יש שני דברים שונים, וכמו שהוא רצונו חד, יש לו יסוד אחר, הוא ודיבורו זה גם חד.
אז אם ככה זה באותה מדרגה, זה לא צריך לדבר.
לא, כי הוא זה גם דיבורו וגם רצונו.
אבל אם הוא זה חד, אז מה זה משנה?
לא, זה חד, כי זה לא חד, כי זה לא חד, מה זאת אומרת, זה לא זהות.
אז דעה של ההלכה היא גם רצון וגם דיבור.
נכון. נכון,
יש לך שתי דברים.
תרתי לטבעותא, נכון? ולכן עדיף עדיין ללמוד הלכה מאשר ללמוד אגדתות.
זה לא ברור שזה מה שמתכוון. אם זה חד, אז זה היינו
אף. בסדר. אז אני אומר, תסתכל ותראה... אפשר היה ללמוד, אפשר היה להגיד את זה, אבל תסתכל ותראה מה עושים אלה שהולכים אחריו, ונדמה לי שזה משקף את התפיסה הזאת, שפה יש דיבור ורצון, ופה יש רק דיבור. בסדר, אפשר היה להתפשר.
בגלל
לתאים בהכרסו
בגלל שהם
דייקו
ככה.
לא, לא משנה, זה לא צריך לדייק. אני מדייק, הם לא דייקו שום דבר. אלא זאת, זה מה שהוא מנחיל. זה מה שיצא בישיבה שלו. זה מה ש... זה בא ממנו, זה לא דיוקים מנפש החיים. הנפש החיים מתארת איך שהוא ניגש לתורה בכלל. תלמידיו למדו אצלו, אז הם הבינו מה היחס שלו. אני מדייק מפה, כי אני לא ראיתי אותו אף פעם. אז אני מנסה להבין מתוך זה איך הוא מתייחס.
הטכניקה היא שכשמגיעים לאגדתא מדלגים, או שמראש לומדים סוגיות שבטוח אין בהם שום
אגדתא? לא, אפילו כשאתה לומד על הסדר נגיד, אז כשיש אגדתא אתה מדלג לחלק הבא. יכול להיות יותר אם יש לו איזשהו וורד חביב על האגדתא, אז הוא אומר, זה לא... אלה שקצת יכול
להיות. אתה לא יודעים שיעור עליו.
מי
שלומדים
בשיטה הזאת, זה פשוט יותר כי... מרגישים שיש להם פחות מה לומר על זה,
כי
זה כל
מיני סיפורים,
אתה לא מזדהה, כאילו זה
נראה להם, לא ש... אוקיי, זה היה אסבוזאי, אבל לדעתי יש לזה שורש אידיאולוגי, זה לא רק הדבר הפרוזאי הזה. טוב, אני רוצה עוד להספיק, אני רוצה לגמור היום את העניין הזה, אז זה רק להראות את הריקון הטוטלי של הציפיות הכי אמוציונליות, חווייתיות, רגשיות, מרוקנים את זה לגמרי, זאת אומרת... עכשיו אני אומר עוד פעם, בתפיסה שאומרת שרגש הוא לא חלק מהקוגניציה שלנו, אלא משהו שמתעורר מעצמו, זה לא מחויב המציאות. אפשר היה להבין אחרת, זו גישה קיצונית. אפשר היה להבין שנדרש ממני להגיע לרגש הרצוי, כשמוטל עליי לעשות את מה שאני צריך כדי להגיע אל הרגש. אבל לא צריך להגיד שאין ערך ברגש.
אבל אין זה... ריקון של הרגש בכלל, יש פה ריקון של הנושא של... כלומר, יש פה אולי המדע שלו כדבר משני, אבל הוא לא אומר שאין מצוות אחרות, מצוות אהבה ויראה שזה...
הוא לא מדבר על זה.
מה?
הוא לא מדבר על זה, אני לא יודע מה הוא מדבר עליה.
לכן הוא אומר, הוא אומר...
הביקוח
פה הוא על מצוות
תלמוד תורה, לא? אני מדבר, אני מביא דוגמאות שונות. זה מצוות אהבה ויראה, דיברתי בשיעור הקודם. עכשיו אני מדבר על הדבקות. מה שאני אומר זה שבתחום הדבקות הוא עושה לדבקות את מה שאני עשיתי לאהבה ויראה בשיעור הקודם, אפילו יותר קיצוני.
אבל זה לא מדבר, כי כאן יש המצווה ללמוד תורה. איזה סברה של ללמוד תורה.
נכון, זה הסברה הזאת אני מדבר. הסברה הזאת אני מדבר, שהוא מרוקן אותה מהתוכן החווייתי והרגשי וזה. הוא גם אומר שלימוד תורה זה דבקות, זה לא שהוא חולק על זה. הוא אומר שמושג הדבקות הוא לא המושג הרגשי והחווייתי. אז זה אותו מהלך, זה עוד דוגמה. אני לא אומר שהוא אומר את זה גם במצוות אהבת השם, יראת השם, אני לא יודע. יכול להיות שהוא אומר, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל אני מראה שאותו מהלך באופן סיסטמטי קורה בכל המישורים הרגשיים. ואולי דוגמה נוספת, יש... מרגלה בפומאי הוא של המשגיחים, למיניהם. משגיחים היה הרבה דטון כזה. שמעתי כבר כמה פעמים מכל מיני יהודים, שיש הרי ויכוחים בין הראשונים עד כמה צריך השתדלות, עד כמה צריך להיות ביטחון בקדוש ברוך הוא. את הרמב"ן מביאים הרבה פעמים שבעצם צריך להיות ביטחון מלא, ועקרונית לא היית צריך בכלל להשתדל. יש מקומות אחרים שבהם הוא כן צריך לעשות את ההשתדלות הראויה ולא לבטוח בקדוש ברוך הוא שיעשה את העבודה במקומי. אז זה וורט ידוע מסתובב בעולם, אני לא יודע מאיפה המקור שלו, בטח גם כתוב בכל מיני מקומות שאני לא קורא, כי הרי אני אמרתי לכם שאני לא קורא את הדברים האלה, שהם אומרים שזה תלוי בשאלה מי אתה. אם אתה בעל ביטחון כזה, אז תנהג כמו הרמב"ן. ואם אתה לא בעל ביטחון כזה, אז אל תנהג כמו הרמב"ן. ואני מאודי תמאתי על ההנחיה הזאת, עד כמה שאפשר להקשות על דברי משגיחים.
משפט יש סתירה פנימית.
אה? אתה יודע אם הוא סתירה פנימית, אבל הוא נראה לי מוזר מאוד.
מה זה? לא, גם ביטחון כזה. אז תהיה בו על ביטחון כזה, אבל ממילא אתה זה.
לא, כי בדיוק. מה הם מתכוונים? הם מתכוונים האם אתה חווה את הביטחון הזה, לא מה אתה חושב. זאת אומרת, אם האמת היא שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, זאת האמת האינטלקטואלית. בסדר? והגעתי למסקנה, זאת האמת האינטלקטואלית. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת המסקנה הנכונה. זה כולם יודעים, כאילו, זה ההנחה שלהם, אני לא מסכים לזה, אבל לא משנה. זה כולם יודעים שזאת האמת האינטלקטואלית, שהכל בידי הקדוש ברוך הוא בעצם וכל ההשתדלויות זה סתם. אז אם אתה יודע את זה...
לא צריכת לרופא.
אז מה, כן, אז מה זה משנה? שמה בכלל לעשות את ההשתדלות? אנחנו משחקים משחקים. אבל כן, אז אם אתה חווה את זה וחי את זה ככה, ואתה במדרגה של הרמב"ן מדבר עליה, אז מותר לך לעשות את זה, אבל אחרת לא. למה לא? אם אני חושב שהרמב"ן צודק ואני לא חווה את זה במובן הרגשי, החווייתי, אז מה? אבל הרי אני יודע שזאת האמת, אז תכלס, למה ללכת לרופא? מה זה משנה מה אני חווה? השאלה מה אני חושב? נכון? הרי השאלה מה אני חושב, לא מה אני חווה. אם זה מה שאני חושב, אז נגזר מזה שאין מה ללכת לרופא, או אין מה להחזיק צבא, או אין מה כן כל ההשתדלויות. אז, כי אני הרי יודע שהאמת היא שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אז אם זה ככה, מה זה משנה מה אני חווה? למה זה רלוונטי? הם רואים את המושג ביטחון כמשהו שפונה לחוויה ולרגש, ולא לתפיסה. זאת אומרת, אני מבין שביטחון בקדוש ברוך הוא, עוד פעם, אני לא מקבל את התפיסה הזאת של ביטחון בכלל, גם לא בהשכל, לא רק בחוויה. אבל אני אומר, הם רואים שהמושג ביטחון זה מושג שביסודו פונה לתחושה, לחוויה ולרגש. האם אתה בוטח, האם החוויה הפנימית שמלווה אותך זה ביטחון בקדוש ברוך הוא, מה אתה מרגיש בפנים או לא? הם לא מדברים על אמונות ודעות. כי במישור האמונות ודעות, יכול להיות שיש לך ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל בלב אני לא חי את זה, אני לא מפנים את זה. הרבה פעמים אני מאמין במשהו באמת, אם תשאל אותי אם זה נכון או לא, אני חושב שכן. להגיד לך שאני חי את זה כל הזמן? לא, לא תמיד. אז מה זה אומר? יש לי ביטחון או אין לי ביטחון? אז אם אני אגיד לך, מה פתאום? אין ביטחון, כי ביטחון צריך להיות ההרגשה. לא, למה ביטחון צריך להיות ההרגשה? בטח אם ההשלכה היא ההשלכה המעשית, האם לעשות השתדלות או לא לעשות השתדלות. ההשלכה המעשית נגזרת לפי השאלה מה נכון, מה זה משנה מה אני מרגיש. אתה יכול להגיד אולי שאם אתה מרגיש, בהקשרים אחרים אתה יכול להגיד שאם אתה מרגיש זה אינדיקציה לזה שאתה גם מאמין בזה. זאת אומרת, כי אם אתה מאמין במשהו בוודאות, אז בדרך כלל אתה גם תרגיש אותו. זה לא יהיה מנותק בין הראש שלך לבין הלב שלך. נתק כזה מצביע על זה שגם בראש אתה לא לגמרי מקבל את זה. ככה אפשר אולי לטעון. אבל בהקשר של ההשתדלות והביטחון זה לא יעזור, הטענה הזאת. בהקשרים אחרים אולי אפשר לטעון את זה. כיוון שפה ממה נפשך, אם אני באמת לא מאמין בזה, אז בסדר, אתה לא צריך להגיד לי, אני לא אעשה את מה שהרמב"ן אומר אפילו אם הוא יגיד, כי אני לא באמת מאמין בזה. אלא מה, אתה פונה למישהו שבעצם מתלבט, האם ללכת לרופא או לא. אתה אומר לו ככה, אם אתה חווה את הביטחון בעצמך, אז אל תלך, כי אז זה הרמב"ן. אם אתה לא חווה, אז תלך. למה? תגיד לי שאם אתה יודע שזה נכון, אז אל תלך. הרי אתה שוקל לא ללכת, בסדר, אז אל תלך, הנה, הגעת למדרגה הראויה, אל תלך. זה תלוי בשאלה מה האמת לשיטתך, זה לא תלוי בשאלה מה אתה מרגיש. ואם זאת לא האמת, אם ההרגשה היא רק שיקוף של העובדה שזה לא אמת לגמרי מבחינתי, או לא ודאי לפחות, אז בעצם אתה אומר לי שאני לא באמת מאמין בזה, אז אני בן כל כך הולך לרופא. אז לא זה האדם המתלבט. האדם המתלבט זה אותו אחד שאומר, אני יודע שזה נכון. הרבה אנשים תשאלו אותם ברחוב, אני יודעת לך הכל מאללה, הכל מהקדוש ברוך הוא, דרוזים כולם, ברמת ההצהרות, כן? הכל מן אללה. בחיים זה לא עובד, אבל ברמת ההצהרות כולם דרוזים. אז אני חושב שהתפיסה הזאת תפיסה מופרכת. והיא מופרכת בגלל הנקודה הזאת, שהיא רואה את הדרישה לביטחון בקדוש ברוך הוא, ועוד פעם אני לא שאלה של עצמה אפשר להתווכח, ואני לא מקבל אותה. אבל היא רואה את הדרישה לביטחון בקדוש ברוך הוא כדרישה שפונה אל החוויה ואל הרגש, ולא דרישה באמונות ודעות.
למה זה מופרך? אם להפך, על פניו זה נראה לי מאוד מתבקש, כי
לא.
אם על הרגש יש בעיה של איך אתה מניין, זה על אמונות ודעות זה עוד יותר טעימה. מה שאיך לומר שאתה...
תשכנע הציבורים... את עצמך, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר את זה. אז תשכנע את עצמך שכך נכון. ולהגיע לאמונה בעצם. אמונה וביטחון, כמו שקורא לזה חזוניש. אמונה וביטחון, זה שני הדברים שתלויים אחד בשני. תחזק את האמונה שלך, תחזק הביטחון שלך. אינטלקטואלית, לא רגשית. אינטלקטואלית. במיוחד אם תגיד שהרגש הוא רק ביטוי לרמת הוודאות האינטלקטואלית. אבל זה יכול להיות, זה יכול להיות הסבר. שאם אתה מגיע למצב שאתה גם חי את זה, זה רק אומר שאתה באמת מאמין בזה עד הסוף. אבל לעניין החילוק הזה של המשגיחים זה לא יעזור.
לא, אבל למה, מה
קבוע בזה,
להפך, זה נראה
לי
הרבה יותר
מתבקש.
אם הגעת למסכמה שזה נכון, אתה מצווה גם להפנים את זה ולהרגיש את זה.
זה לא
נאמר,
נו, אז מה?
אבל אז הציווי הוא על הרגשה, אם אתה לא הגעת למצב
שהרגשת. בעצם הציווי לא על הרגשה, הציווי הוא ליצור הרגשה. אבל איך יוצרים את ההרגשה על ידי העיון ההגיוני, השכלי, שמגיע למסקנה שהכל בידי הקדוש ברוך הוא.
אולי זה לא על ידי העיון, העיון אולי נקודת מוצא...
משהו אבל שבידיי, זה לא רגש, אוקיי, רגש של ביטחון, מה אני אעשה איתו? אני צריך לעשות משהו כדי לייצר את הרגש הזה. חזרנו חזרה לכל הדיון הקודם.
זה לא חבל אותו לבי שכנוע, זה יכול להיות...
לא משנה, אבל אתה צריך לעשות משהו. בסדר? אז העשייה הזאת זה מה שמוטל עליך, לא הרגש. העשייה שמטרתה היא הרגש. אבל אני אומר, אבל כאן זה לא רלוונטי. בהנחיה המעשית הזאת, האם לבטוח או לא לבטוח, זה לא רלוונטי. כמה שזה צריך להיות תלוי רק בשכל. בגלל שמה זה משנה מה אני חווה. אם אני לא אלך לרופא זה בגלל שאני לא חושב שצריך ללכת לרופא, לא בגלל שאני לא חווה.
לא, ההנחה היא שיש, שיש לגבי מקום הרמב"ן, זה שיש, ושאם אני לא מספיק חווה את זה, אז אני באמת, כלומר שההנחה היא נראה
לי... אז אני לא מאמין.
לא, לא שאני לא מאמין, ההנחה היא שבאמת זה לא, הקדוש ברוך הוא, שבאמת...
אבל למה? למה לתלות? זה משנה. למה לתלות את זה בחוויה? מה זה משנה החוויה? אובי יש זה משקף שאני לא לגמרי מאמין בזה, אבל אז אני בן כה וכה אלך לרופא, גם בלי המלצות שלכם, או שאני כן מאמין בזה, רק לא הצלחתי להפנים. נו. אז מה זה משנה?
כי לא, זה אומר שלא קיימתי את
המצווה בשלמות. נו, אז מה? אבל מה זה משנה מבחינת קבלת ההחלטות שלי? למה אני לא אלך לרופא בגלל זה? אני מאמין שבאמת לא צריך ללכת לרופא.
כי אין לי, כי לא, אבל ההנחה היא שיש שתי
המנגות
של הקדוש ברוך הוא, לא ש...
אבל מאיפה ההנגה הזאת? למה? הרי בן אדם בסופו של דבר מאמין בו לגמרי, אז זה לא יפנים את זה, אז מה? הוא מאמין בו לגמרי, נו, אז מה הבעיה?
לא
הבנתי,
השאלה היא מה הסברה שתהיה כזאת
נגדה? כן, כן.
כי הוא לא הגיע, כי הדרישה היא גם להפנים.
אבל אין, הדרישה, מה זה הדרישה להפנים? על ההפנמה כשלעצמה זה כלום. אני הגעתי למסקנה, זה לא נכנס עדיין להפנמה. אם הגעתי למסקנה, זה מספיק.
אבל זה לא מספיק, הציווי הוא לגמרי להפנים.
הציווי הוא להגיע למסקנה שבסופו של דבר יבוא לידי ביטוי בהפנמה.
למה? אולי הציווי הוא
לא
רק להגיע למסקנה, אלא גם להפנים אותה.
זה שאני אומר,
זאת
אומרת, לא.
אחרי שהגעתי למסקנה,
לעשות
משהו כדי להפנים אותה.
אין סיבה להגיע להפנמה הזאת. אין סברה בהגדרה הזאת. אתה צריך להגיע למסקנה. מה זה משנה הרגל? זה כמו שאני אומר. לכן אמרתי לשבועל קודם, שאני לא חושב שזה סתירה. בחוסר היגיון, הייתי יכול להבין הגדרה כזאת, אבל נשמע לי חסר סברה. טוב, נעצור כאן, כי אני רוצה להמשיך לגמור את העניין הזה. עוד נקודה אחת, יש... דיברנו פעם, אני חושב, על הכרת טובה. גם בהכרת טובה, אפשר היה לדבר, דיברתי על זה בשיעור הקודם, גם על בקשת מחילה. כן, שאתה בא למישהו ואתה מבקש לנו מחילה על זה שעשית משהו לא בסדר כלפיו, השאלה אם זה בא מהלב שלך או בא מהראש שלך, גם בהכרת טובה אפשר לדבר על זה ככה. האם החיוב להכיר טובה זה חיוב לחוש את הכרת הטובה? או זה חיוב להבין שאתה חייב לו טובה כי הוא עשה לך טובה? וכמובן גם לפעול בהתאם. אז להכיר טובה זה גם צריך לבוא לידי ביטוי מעשי. האם יש איזשהו עניין גם לחוות את העניין הזה? אותה שאלה. גם פה אפשר לדון בעניין הזה, ואם אני אלך עם רב חיים וולוז'ינר, כן, עם צורת החשיבה של רב חיים וולוז'ינר, יכול להיות שלא. מה שאתה צריך זה רק להבין שזה לא המצב. יכול להיות שהחוויה הזאת היא רק שיקוף של העובדה שאתה אכן מבין את זה כמו שצריך. אז בעצם החוויה ערך מצד עצמו. ההרגשה הזאת של הכרת התורה היא לא ערך מצד עצמו. באמת, כשדיברנו פעם, אני חושב שדיברנו פעם על שני סוגי הכרת טובה, יש הכרת טובה שכלית והכרת טובה מוסרית, הכרת טובה פילוסופית והכרת טובה מוסרית. המקור להכרת טובה בתורה זה הפסוק קרא להשם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קניך הוא אסך ויחוננך. יש שם שני טיעונים. הלא הוא אביך קניך הוא אסך ויחוננך. מה זה אסך ויחוננך? יש כמה פרשנים של התורה שמסבירים, קודם כל הוא עשה אותך, זה הכרת טובה אחת, ובית הוא ויחוננך, הוא מחזיק אותך, הוא מתחזק אותך, הוא נותן לך את מה שאתה צריך כדי להמשיך לחיות. ואז עולה השאלה, מה ההכרת טובה שאני חייב לו על זה שהוא עשה אותי? במיוחד אם נמנו וגמרו בית שמאי ובית הלל שמוטב לאדם משלא נברא משנברא. אז אם עדיף היה לי לא להימצא, אז איזה הכרת טובה אני חייב לקדוש ברוך הוא על זה שהוא המציא אותי? עכשיו שהוא המציא אותי, על זה שהוא מתחזק אותי, ניחא, אני עוד יכול להבין. הוא נותן לי עכשיו כל הזמן דברים. אבל זה שהוא עשה אותי, למה צריך חייב לו הכרת טובה? אז טענתי שם הייתה, אז כתבתי איזה פעם מאמר, שדיברתי איזה פעם, שההכרת טובה שעליה מדובר שלנו, זאת הכרת טובה פילוסופית, זה לא הכרת טובה מוסרית. זה הכרת טובה פילוסופית. אם אתה בא ממישהו, אם מישהו הוא המקור שלך, הוא עשה אותך, אתה בא לו. מחויב לו לא במובן המוסרי, שהוא גם מעל איתך טובה, אז אתה חייב לו טובה חדשה. אז זאת איזושהי אינטואיציה שאומרת שאם אתה בא ממישהו, נוצרת איזושהי מחויבות שלך כלפיו. פילוסופית, זה לא שאלה מוסרית. כמו משפטית. זאת אומרת, זו לא מחויבות מוסרית. זה לא שאתה מוסר, גם זה, יש הרבה קושיות על המחויבות המוסרית ביחס לקדוש ברוך הוא. הוא לא השקיע בכלום, אין שום מאמץ, זה עלה לו. מה הוא עשה אותי ככה, הוא לא השקיע בזה שום דבר. במובנים של הכרת טובה שאנחנו רגילים, קשה ליישם את זה ביחס לקדוש ברוך הוא. לכן התורה מחלקת את זה, הוא אסך ויחוננך, זה שני סוגי הכרת טובה. על הויחוננך זה הכרת טובה מוסרית, ועל האסך זאת הכרת טובה פילוסופית.
פילוסופית כמו הרי, כמו משפטית, מה זה אומר?
יש לו חויבות לציית, לגמול לו על מה שהוא עשה לי.
כמו משפטית כאילו באותו וריאציה, כמו נגיד אני יודע מה, כמו לונוב או דברים כאלה.
לא לגנוב, זה גם מחויבות מוסרית.
אז מה זה
הפילוסופית? הוא לא בסגלות. מוציא לחברו עליו הראייה, אני יודע מה. למה מוציא לחברו עליו הראייה? כי זאת האמת. מה זאת אומרת זאת האמת? האמת היא שזה שלו? לא. זאת אמת משפטית. לא יותר סביר שזה שלו מאשר של התובע. וזאת אמת משפטית. יש סוגי אמיתות משפטיות, לא אמיתות מוסריות. וגם הן יכולות ליצור מחויבות. למשל כיבוד הורים, שזאת הדוגמה למחויבות לקדוש ברוך הוא, גם שם אפשר לדון. מה קורה עם הורים שמסרו אותך לאימוץ מיד אחרי שילדו אותך? בסדר? אפילו נגיד לא מתוך רוע, לא יכלו לגדל אותך, מסרו אותך לאימוץ. הם לא השקיעו לך כלום. אתה חייב להם משהו? מוסרית לא. מה אני חייב להם? לא השקיעו בי כלום. אבל אני חושב שיש איזשהו סוג של חיוב ברובד המשפטי. אתה בא מהם. אם אתה בא מהם, ברק קרא דאבוה. אם אתה בא מהם, זה יוצר איזושהי מחויבות, אז אם תרצו אני אשאר לכם את המאמר. כתבתי על הדברים האלה שם, אבל אני כאן רוצה להבחין את שני סוגי ההכרת טובה האלה. כי ההכרת טובה המוסרית הרבה פעמים באה עם רגש, לכן את זה כולכם קיבלתם כדבר פשוט. כי הרגש שלנו אומר לנו שאני מרגיש הכרת טובה למי שגם היה לי טובה, בוודאי אם הוא השקיע בי, והאנרגיות ומאמצים ונתן לי כסף או אמצעים או לא משנה. אבל הכרת הטובה הפילוסופית, הקושי לתפוס אותה, למרות שלדעתי הסברה קיימת אצל הרבה מאיתנו, אבל הקושי לתפוס אותה ולהזדהות איתה ולהגיד שזה נכון, זה בגלל שהיא לא מלווה ברגש. כלומר, אנחנו איכשהו תופסים בראש שזה נכון, או חשים באיזשהו מובן שזה נכון, אבל חשים לא...
גם הפילוסופיה לא מובנת.
מה?
אם מוטב לאדם שלא נברא משל נברא, אז...
לא בגלל שעשו לך טובה, אלא זה שהוא השורש ואתה הענף. הענף חייב לשורש. הוא השורש שלך, אתה חייב לו. כן, אתה יודע, למה היד חייבת לציית למוח? סתם, רק משל כמובן ילדותי. היא חייבת לציית למוח כי המוח הוא הבעל הבית. זה
פשוט
הוא יושב אחראי על... לא, לכן אני אומר...
לא, זה לא שייך בתחום ההכרה טובה, זה שייך בתחום החובה לציית.
לא, זה מה שאני אומר, לכן קוראים גם לזה הכרה טובה, ההסחה. ויוחננקה קוראים לזה בז'רגון של חז"ל הכרה טובה. אבל זה מחביא מאחוריו שני דברים שונים. אני טוען יותר מזה. אני טוען שהכרת הטובה המוסרית גם היא בעצם ביטוי לעיקרון הפילוסופי. מקרה פרטי של העיקרון הפילוסופי. למה? כי אם מישהו נתן לי משהו, אז משהו ממנו נמצא אצלי. ובגלל זה אני חייב לו. זאת אומרת, אנחנו תופסים את זה הרבה פעמים, בגלל שהוא השקיע וזה, זה נמצא במישור המוסרי. אני אומר שזה לא רק שם, אלא זה ביטוי להכרת הטובה במובנה הפילוסופי. כי אם משהו ממנו נמצא אצלי, זה אומר שאני כאילו הבן שלו, לעניין זה. זאת אומרת, אני, משהו ממנו מכונן אותי. אז כיוון שכך, אני חייב לו הכרת טובה.
מישהו ירה לעברי כדור, אז הכדור שלו נמצא בגוף
לא,
שלי.
לא, הוא לא מניע אותי, הוא לא משהו ממני, הפוך, רק מפריע לי לחיות, זה לא אומר כלום. לא מדבר על נמצא אצלי פיזית. אני מדבר על משהו שהוא חלק מהחיים, שמחיה אותי, שמאפשר לי לפעול.
מישהו שניסה להכיר לי טובה ולא עלה בידו ולא הצליח, אז אני לא יחייב לו כלום?
עוד פעם?
מישהו שממש התאמץ לעזור לי, אבל בסוף לא הצליח.
כן.
לא תרם לי להסתכל
לדבר. אז זה רק, פה יהיה רק הממד המוסרי, לא יהיה הממד הפילוסופי. הממד המוסרי זה באמת קיים באופן בלתי תלוי. אני טוען שבממד... לא, אני טוען שבממד המוסרי יש גם ביטוי לממד הפילוסופי. זה יפיע גם לממד הפילוסופי. פה בדיוק זו דוגמה טובה. אוקיי? טוב, נעצור.